אנחנו במועד קטן, דף יהודה מודל, אנחנו מתחילים מהמשנה. מעמידין, לשון רבים, לא יודע מה זה להעמיד. יש פה מחלוקת ראשונים בהגדרת המילה מעמידין. יש מחלוקת, תוך כל הראשונים, מה ההגדרה פה? עד השולחן ערוך. אז אנחנו נשאיר את זה תלוי, מה זה מעמידין? תנור, מה זה תנור? הגמרא בשבת אומרת לנו לקראת סוף פרק שלישי, שתנור זה מקום שיש בו רוחב מלמטה, צר כלפי מעלה, מקום שפיטת קדרה אחת, מקום שהוא כל כך חם, שגם אחרי שמוצאים את הגחלים, יש בו מספיק חום להשפיע. דיברנו שבוע שעבר שבתנור יש מקום שפיטה מלמעלה, אפשר גם לאפות מבחוץ וגם לאפות מבפנים. רש"י פה אומר לנו, שעושים אותם לכתחילה, תנור ובחיריים, כדרמין לקמן, תנור תוכו חלול, מקום שפיטת שתי קדרות, רש"י הזה לכאורה הוא בניגוד לגמרא בשבת ולמשניות בכלים שאומרים שתנור זה מקום שפיטת קדרה אחת. ואילו קירה זה מקום שפיטת שתי קדרות וזה למה שהבח משנה את רש"י. קירה מקום שפיטת קדרה אחת. אז כולם משנים את רש"י. למה קשה לי עם זה? כי רש"י על הריף אומרת אותה גרסה והר"ן על הריף אומרת אותה גרסה. אז לומר לי שיש לי טעות ברש"י על הדף שלי, בסדר, אני מאמין לבח. לומר לי שהטעות הגיע גם לרש"י על הריף וגם לר"ן, אז כבר מתחיל להיות לי קשה. אז אני חשבתי על פשט, שאני לא חושב שהוא מאוד דוחוק, אבל יכול להיות. אני אקריא לכם איך אני חשבתי אולי הפשט פה. שוב, היות והלשון מצוטטת ביותר מקומות מאשר רק רש"י על הדף שלנו, אז אני לא ממהר ללכת עם הגעת הבח. הרב איינשטיין היה אומר שכשלומדים הגעת הבח, אז צריך לקרוא קודם את הסוגיה בלי הגעת הבח, ואז שוב עם הגעת הבח, והוא היה מתייחס לזה כשתי שיטות בסוגיה. הוא לא אמר, טוב, הבח תיקן, זה גרסה מוטט. הוא היה אומר, הוא העביר לנו שיעור, הרב דוד איינשטיין פעם העביר לנו מהלך שלם, והראה לנו איך תוספות הבין ברש"י בלי הגעת הבח. ואז יש תגעת הבח שזה שיטה אחרת ברש"י, שתי שיטות ברש"י. אז פה אני לרגע לא הולך עם הגעת הבח, הגעת הבח זה פשוט, הוא פשוט מתאים אצל הגמרא בשבת. נקרא שוב את הרש"י, שעושים אתם לכתחילה כדאמין לקמן, נקודה. עכשיו מה זה תוכו? מה זה תנור? תוכו חלול מקום שפיטת שתי קדרות. אני רוצה לטעון שאולי התחתית, הוא בא להגדיר לי את התוך של התנור. זאת אומרת, אם אני מבין שפיטת קדרה, שזה להניח מלמעלה, שזה כללית ההסבר, אז אני מבין שבתנור יש מקום לקדרה אחת מלמעלה, זה נכון, תנור הולך ככה, ומלמעלה יש מקום לקדרה אחת, אבל תנור יש לו פתח מהצד, הגמרא אומרת, בפרק ראשון בשבת. כשהגמרא דנה בברכה ושריק, הגמרא דנה האם אני יכול להכניס בשר גדי, בשר בקר, לתוך תנור שהוא אטום, רואים שהיה דלת לתנור, ואם אני יכול להכניס לתוך התנור הזה שור, אז מסתבר שהתנור הזה היה די גדול, ויכול להיות שמה שרש"י בא להגדיר לי פה, זה המקום הפנימי, תוכו חלול מקום שביטת שתי קדרות, ואילו קירה, כפי שאנחנו רואים בסוגיה בסוף שבת, לכל קירה זה מלבן ויש לו שני מקומות ומבפנים לכל אחד מהם יש מקום שפיטת קדרה אחת. זה קצת דחוק ברש"י כי אבל אנחנו רואים בסוף פרק שלישי בשבת שהיו קירות שהיו מחולקים מבפנים. היו כאלה קירות שהיה קירה קירה וקיר מבפנים. צריך לדעת שיש דבר שנקרא קופח. קופח זה מרובע. זאת אומרת מה ש... אבל שני קופחים זה קירה. כן? קופח זה מרובע אחד, קירה זה שני מרובעים זה לצד זה, ולפעמים בקירה היה דופן בין שני המלבנים. אז זה קצת דחוק, אולי הרבה דחוק מה שאני אומר, אבל לפחות זה נותן לי איזשהו כלי להתמודד עם ההגדרה של רש"י, כי אחרת אין לי מה לומר. אנחנו ממשיכים, וריחיים, מותר גם להעמיד אותם, ושוב יש לנו שאלה מה זה להעמיד ריחיים, במועד רבי יהודה אומר, אין מחבשין את הריחיים בתחילה. תוספות גורס לכתחילה. אז לכאורה, מה הקשר בין רבי יהודה לתנא קמא? אז תוספות דן בזה. זאת אומרת, האם רבי יהודה בא להקל על תנא קמא, להחמיר על תנא קמא? טוב, אז יש לנו תוספות. רבי יהודה אומר, אין מחבשין את הריחיים בתחילה. מה עם מחבשין? רב יהודה אמר, רב יהודה בן יחזקאל תלמידו של שמואל אמר, מנקר ריחיה. צריך לחרוט שוב את הפסים בריחיים שהוא יוכל לשבור את התבואה. רב יחיאל אמר, בת עינה, יש נקב מרכזי שעושים באמצע, שהתבואה נופל לתוכו. מה הבעיה לנקר או לעשות בת עינה? יש לכם הסבר? אוקיי, אז יש בזה מחלוקת ראשונים. רש"י אומר, המפרש פה בצד, נקב שעושים באמצע החיים שהתבואה נופלת לתוכה. נתקדם עוד רגע ברש"י, בגמרא, מה? לא יודע. לא יודע. מייתי ומעמדים תנו בחירה אם במועד ובד שלו יגמור מלאכתן דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אף יגמור. רבי יהודה אומר משמו של רבי אליעזר. מעמידים את החדשה. מה זה החדשה? אז ברור מגמרא שהכוונה היריחיים. היריחיים לא הוזכרו בתחילת הברייתא. כנראה שהיה ברייתא, לפני הברייתא מצוטטת פה, שדיברה על ריחיים. זאת אומרת, כי הוא מתייחס לריחיים בכלל, שלא נזכרו ברישה של הברייתא. אז על זה רבי יהודה אומר, משמו, לא שומע? אבן
ריחיים,
חדשה, בלשון יחיד. לא יודע. לא יודע. מעמידין את החדשה ומחבשין את הישנה. ויש אומרים, אין מחבשין כל עיקר. אוקיי, אז יש לנו פה...
לא זה כל עיקר.
לא יודע. הכוונה בלבטית היא לא חדשה ולא ישנה.
כן,
אבל בסדר. בעומק הדברים, אז זה כל עיקר, לא מצאתי איזה הגדרה עדיין.
בסדר.
לא יודע. למען דמר מחבשין מנקר חיו, היינו דמשכח לה בישנה, ללמד דמר בת עינה, ישנה בת עינה, למה לה? הרי היא כבר קיימת, אז למה אתה צריך נקר אותה? כגון דקבי להרווח את פי פורטה. כן? למה יש את המילה פורטה?
אני גם שמע מילה, מה פירוש המילה?
קצת. מדובר, הרי זה ריחיים ישנות, אז יש להם בת עינה, כן, צריך להרחיב אותה עוד קצת.
ככה,
אני מקשיב.
אם אתה עושה חוק, אם אתה עושה
הרחבה
גדולה, אז עשית
מלאכה
חשובה, אם
בין אם בין יתרך, בין משהו בין. אוקיי. בוא נשאיר את השאלה תלויה, נחזור אליה בהמשך. בסדר? בינתיים לא הגדרנו מה האיסור בלהעמיד תנור, מה האיסור בלהעמיד קיריים. לא הגדרנו מה האיסור בלהעמיד ריחיים, או בלכבוש, כן? יש לנו פה... שלושה היתרים, שיטה שאוסרת, ולא הגדרנו מה האיסורים. אני לא הייתי משקיע כוחות בתוספות בו, הוא לא מופיע להלכה, אתם, זאת אומרת, בלימוד כן, אבל בלימוד שלנו, שאנחנו מוגבלים בזמן, אני מציע שנתקדם. בסדר? אתם בעצמכם, אני מקווה שכבר עברתם על התוספות, אבל אנחנו מצידנו לכאורה נתקדם. אז... רב הונה, שמעי לה הוא גברה דקם נקר חיה בכל הדמועדה. שמע בן אדם מנקר חיים בכל המועד, אמר, מה נאי, התחיל גופי דקחמה חלחול הדמועדה, שגופו יתחלל שהוא מחלל את כל המועד. אז רב הונה מקלל את האדם שעשה את זה בלי לראות מי זה, כנראה הוא ידע מה זה, סבל כיש אומרים, אז הוא סובר כמו יש אומרים. אם הסוגיה הייתה מסתיימת פה, אז לכאורה הסוגיה מסתיימת עם מעשה רב, שהוא מוכן לקלל את מי שעושה אחרת. יש דיון בפוסקים, מה המשקל של כללה. אביי אלייט המנדגני הפרקיד, הגמרא אומרת. אביי היה מקלל בן אדם שהיה הולך לישון בצורה שנקרא פרק דן. נאמר שזה על הגב. יש מחלוקת ראשיתו זאת אם זה על הגב או על הבטן או גם וגם. מה זאת אומרת אביי אלייט? יש המורים שכתוב שהם היו מגדפים. מה זה אומר? לייטי עלה במערבה. במערבה, בארץ ישראל, היו מקללים... את מי שהיה מתפלל מנחה מדי מאוחר עם דמדומי חמה. רגע, למה? אז צריך לדעת שגדר של כללה הוא צריך הגדרה. פה זה קצת יותר חמור, כי הוא מקלל בן אדם בפועל, אז זה גדר של מעשה רב, זה גדר שהלכה למעשה הוא אמר את זה. אבל הגמרא מסייגת את זה, סבר לה, הוא סובר כמו. אז בגלל שהוא סובר מותר לו לקלל את הבן אדם? אלא מה? אולי הוא היה אמר הדעת רע. אז היו צריכים לכבד את דעתו. זה צריך ביור. למה הגמרא טרחה להביא את זה? הגמרא נתנה פה משקל הלכתי. אנחנו לא נוקטים. כל הראשונים לא נוקטים ככה. אני לא מכיר אף ראשון שפוסק כמו. אז למה הגמרא הביאה לי את זה? זאת אומרת, איך הם הבינו מה הגמרא עושה פה? אני לא יודע. זאת אומרת, זה תלוי אצלי בסימן שאלה מה משמעות הסיפור. יש לי כל מיני ניחושים, אבל כתוב לא תנחשו. אז אנחנו נתקדם. לא יודע. דרש רב חמה. מה פירוש המילה דרש? פירוש המילה דרש זה שהוא אמר את זה ברבים, הלכה למעשה לציבור. וכשהגמרא מצטטת לי דרש, אז הגמרא אומרת לי עכשיו שיש איזה משקל הלכתי כבד מאוד. וככה באמת כמעט כל הראשונים פוסקים. אני לא זוכר שיש מישהו שלא פוסק ככה. דרש רב חמה זה משקל הלכתי, הוא בא לפני הציבור והודיע להם עכשיו הלכה, דרש הכוונה היא בפירקי, לפני הציבור, דרש רב חמה, נוקרין ריחיים במועד. נקודה, סוף סוגיה, גמרנו, פסק לי כמו מי? לכאורה, הוא פסק לי כמו חכמים. זו השיטה שיש לי שמתירה את זה, הרי, נכון? לא יודע. לא יודע. לא יודע. מצטער. טוב, בטרם נתקדם לסוגיה הבאה, יש את הסוגיה שהכרם יהושע אומר צריך לשאול את השאלה, שהכרם יהושע אומר צריך לשאול בכל סוגיה. כאשר יש לי שני שיטות, האם שני השיטות אחד מסוגל לקבל את השני? אנחנו דיברנו שבוע שעבר על הכלל של הגמרא שהראשונים מצטטים, סתמתנה בתרא לתפויי עתי, שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שככל שמתקדמים במשנה או ברייתא, השיטות נהיות יותר ויותר מחמירות, סתמתנה בתרא לתפויי עתי. בתוספות יש שתי שיטות בהבנת רבי יהודה, האם רבי יהודה בא להחמיר על תנא קמא או להקל. תוספות אומר, נראה לי שהוא בא להחמיר, ובאמת ככה רוב הראשונים נוקטים וככה אנחנו נוקטים להלכה. עכשיו ניכנס לגמרא, היו לנו שני שיטות בהסבר שיטת רבי יהודה. כשרבי יהודה אמר לי אין מחבשין, האם הוא אמר לי אסור לי לנקר או אסור לי לעשות בת עינה? האם אם אני אומר שהוא אסר לנקר, הוא גם אסר בת עינה? אם הוא אסר בת עינה, הוא גם אסר לנקר? איזה אחד יותר חמור מהשני? מי פה היותר מחמיר בשיטת רבי יהודה? לנקר או בת עינה? נפקא מינה לדינה. כשאני מתיר לנקר ריחיים במועד, האם גם התרתי בת עינה? מה התרתי פה? האם הוא פסק רק בניגוד לשיטה שזה ניקור ריחיים, אבל באמת אפשר לפסוק כמו רבי יהודה שבת עינה, או שלא, הכל מותר, הוא פסק כחכמים. משאיר שאלה תלויה, זה בסדר, נשאיר את זה תלוי בינתיים, אתם אמורים, כאילו, זה מפורש ברמב"ם טור בית יוסף, אבל מבחינת לימוד הסוגיה, אז זו שאלה שצריכה להפריע לנו. רגע, מה הוא עשה לי? מה היו שתי השיטות בתחילת הסוגיה? אני חוזר לעוד יסוד שדיברנו עליו שבוע שעבר, שכשהגמרא מתמקדת בשיטה מסוימת, זה מיד אמור להדליק אצלנו נורות, האם ההלכה כמו השיטה הזו. זה לא מוכח, זה משקל שאנחנו משתמשים בו רק כאשר אין לי משקלים אחרים. שאין לי שום דבר, אין לי במה לתלות, לא יודע איך הגמרא הכריע, אז אני אומר, טוב, הגמרא התעסקה בשיטה הזו, אז כנראה שההלכה היא ככה. זאת אומרת, זה כלי שאני רק משתמש בו בלית ברירה. מה זה אני? הראשונים, ככה הראשונים מתייחסים להלכה. נראה את זה בשיטות הראשונים, אבל מבחינתנו לכל הפחות, לפחות זה מעורר אצלנו סימן שאלה, איך נפסק בו בסוף הסוגיה? כמעט כולם נוקטים שנפסק כמו חכמים, אני רק אומר, בסוגיה זה לא מוכח. היה מקום להבין את דרש רב חמה אחרת. טוב, אני מציע לגמור, ואז לחזור להיכנס ראשונים בהלכה. אלא אם כן אתם רוצים שנעשה אחרת. נתקדם, יש אישור? הלאה. משום, אז אצלנו בגמרא כתוב רבי מאיר, אבל בראשונים כתוב רבינו אמר, ורבינו כנראה זה רב. אפילו, אוקיי, אנחנו נקרא ואז נשאל שאלות, בסדר? אני מקריא, עוד רגע נשאל שאלות. אז היה לנו דין ראשון, דרש רב חמה, נוקרין ריחיים במועד. משום רבינו אמר, לכאורה הרב חמה, אפילו סוס שרוכב עליו, חמור שרוכב עליו, מותר ליטול ציפורניים בחולו של מועד. אבל חמרא דריחיא לא. אז השאלה פה, מה זה אפילו? ולמה זה מופיע כאן? אז ההיגיון אומר, אני חושב שהסיבה שהציטוט של רב מופיע כאן, זה בגלל החמרא דריחיא לא. התרתי לך את הריחיים, אני לא מתיר לך את החמור של הריחיים, ליטול לו את הציפורניים. זאת אומרת, זה בפשטות היחס. אבל המבנה הוא אפילו סוס כן, חמור כן, אבל חמור שרחיה לא. עכשיו ניקח צעד אחורה ונתחיל את כל הדיון שלנו מחדש, בסדר? מה ההתר של כל הסוגיה? מה האיסור של כל הסוגיה? אנחנו עד כה, כשלמדנו את הסוגיות הקודמות, התייחסנו למשנה הזו כאיסור של עשיית כלי בחג. אני יוצר כלי, אני יוצר את התנור. אנחנו נשאיר את זה כנקודת מוצא, שיהיה לנו נקודה להתחיל בה. יש פה שיטות בראשונים וגם להלכה, שמדובר פה גם על מעשה אומן. אבל אנחנו נשאיר את זה בצד בינתיים. נגלה את זה תוך כדי הלימוד. רק מאיר פה שזה לא מוכרח, הגדרה שאמרנו קודם. הרי אנחנו השווינו את המשנה הזו למשנה הקודמת, ואמרנו שאם פה מותר לי לעשות מעשה אומן, העדיות תופר, האומן מחליא, מסרגין את המיטות, שאלנו איפה מסרגין את המיטות נופל, האם הדגש למסרגין את המיטות הוא כמו לנקר חיים, שאני יוצר כלי במועד, או שזה חוזר למשנה הקודם שזה מעשה אומן, יש ראשונים שלומדים שהמשנה הזו עסוקה במעשה אומן גם כן. זאת אומרת, החילוק הזה שאנחנו אמרנו הוא רק נכון לפי חלק מהראשונים. מה האיסור שהמשנה באה להתיר? האם זה יצירת כלי או מעשה אומן? זה שנוי במחלוקת. אותו דבר פה. מה הבעיה בליטול ציפורניים חול השמד? סליחה, לא אותו דבר פה. עוד רגע, אני התכוונתי את זה למשפט שלא אמרתי. מה ההתר של המשנה? ההתר הוא שהדברים האלה הם מכשירי אוכל נפש. מכשירי אוכל נפש. אז אני לא אוכל את הריחיים, אני לא אוכל את התנור. התנור הופה עבורי את הלחם. אז זה מכשירי אוכל נפש. אז עכשיו, מכשירי אוכל נפש מותר לי בכל המועד, אז מותר לי ליצור סכין בכל המועד? מותר לי לבנות לעצמי מתחינה בכל המועד? מותר לי, הסוגיה הזאת יהיה להשלכות שעולות כל שנה בכל המועד? תיקון מקרר. בן אדם הלך למקרר והתנור בכל המועד. מותר לי להביא אומן שיעשה מעשה אומן בכל המועד לתקן אותם?
זה לא תלוי על הפרשני למעמידין של המשנה.
זה תלוי מה זה מעמידין, זה תלוי האם האיסור פה הוא מעשה אומן ומה ההתר? מה האיסור ומה ההתר? מה התירו לי חזל פה מול איזה איסור? בן אדם הלך לו הברז, יש מחלוקת, רב אלישיב ורב שלמה זלמן. הלך לבן אדם הברז במטבח. יש לו ברז בשירותים שיכול להשתמש בו. האם מתירים לו להביא אומן לתקן את הברז במטבח? או שאני אומר, סליחה, יש לך ברז אחר. היסוד הוא הרמב"ן פה. שהרמב"ן אומר שהתירו לך מכשירי אוכל נפש, זה אומר לחדד סכין. זה לא אומר שאתה יכול ליצור, או אם נשבר לך סכין, סליחה, הרמב"ן אומר סברה ואז דוחה אותה, אבל הוא אומר את הסברה והיו כאלה שהלכו איתה בסוף. הוא אומר, אם נשבר לאדם סכין בכל המועד, אז לשכן שלו יש סכין. הסברה הייתה אומרת לא להתיר לו ליצור סכין. ואז הרמב"ן אומר, אנחנו לא אומרים את זה, הוא יכול ליצור את הסכין. הוא מביא את כל הסברה, ובסוף אומר, אבל מותר. זאת אומרת, הוא מסיים עם המותר. אחרים לקחו את הסברה של הרמב"ן ואימצו אותה. וזה הספק של רב שלמה זלמן ורב אלישיב. האם אני אומר לבן אדם, סליחה, יש לך ברז שם, לא נוח לך, לך תשטוף כלים שם, סליחה. בשביל זה אני אתיר מעשה אומן, בשביל נוחיות. או שאני אומר, כמו שחזל לא הכריחו אותי ללכת לשכן, לקחת את הסכין ממנו, ככה אני גם לא צריך ללכת לשירותים, לשטוף ידיים כל הזמן.
זה כמו מישהו שיש לו שני חמורים, אחד עם ספניים שמטפיות.
שם זה ודאי שלא יתירו לו. למה? יש לו. אדם יש לו סכין אחר, אז למה לי להתיר לו לתקן את הסכין הזה? שם ודאי שלא. פה הבעיה היא שאין לו, או שזה מאוד מאוד לא נוח. לנו זה מאוד לא נוח. אז טוב, אז הסוגיה הזו היא בעצם היסוד של הסוגיה שלנו שמכשירי אוכל נפש. וזה איפה שההתר של המשנה שהוא מכשירי אוכל נפש שאני צריך לחג, הוא יש לו חלות גם פה לגבי הסוס, סוס שרוכב עליו. הראשונים דנים מה האדם צריך את הסוס הזה בחג. אז הם אומרים יש כאלה אנשים שלא רגילים ללכת ברגל, יש כאלה מפונקים. אז עכשיו הבנו, כן? אתם מכירים את האחד שכשהוא צריך ללכת לשכן לחצות את הכביש, אז הוא נכנס לאוטו, מתנה, יוצא, חונה ליד השכן ונכנס אליו הביתה, כן? סליחה, מה אתה רצית שאני אלך עד שם? אז הראשונים מדברים על אנשים, יש כאלה אנשים שבשבילם הם לא רגילים ללכת ברגל, בשבילם התרנו את תיקון הסוס. פה יהיה נפקמינה, האם תיקון הסוס זה מעשה אומן או לא? נפקא מינה לנו, במכוניות שלנו, לתקן אותם בכל המועד. סליחה, יש לך רגליים. תשאלו את ארז, כשהקימו את היישוב, היו הולכים ברגל לכותל. מופקע? אנשים היום לא מעיזים ללכת ברגל מהתחנת דלק ליישוב. הם היו הולכים קבוע פה בליל שבועות מהיישוב עד הכותל. איפה אנחנו, איפה היו לפני 20-30 שנה? זאת אומרת, אבל אנחנו המפונקים, אני לא דן על הצד ביטחוני, אני אומר על הצד שאין צד ביטחוני. תאמר לבן אדם, רד לתחנת דלק, תקנה לעצמך בקבוק פפסי, תחזור. תסתכל לך כמשוגע. סליחה? אני אחכה עד הבוקר. מה קרה? אבל אנחנו הדור הזה. זאת אומרת, כל הדור, לפחות פה בארצנו הקדושה, אנחנו המפונקים האלה שלא יכולים להשתמש ברגליים. תאמר לבן אדם שלא יכול לתקן טוטו שלו בכל המועד, אז הוא בבעיות. בבעיות גדולות מאוד. אז אולי אפילו יותר חמור ממי חזל והסוס. אבל זה הראשונים מגדירים שמדובר פה על המפונקים האלה. שצריך להבין שזה הצורך שלהם במועד. אלא מה? שאלה היא מה התירו להם. מה הגדר של גזיזת הציפורניים של הסוס? זאת אומרת, זה מעשה אומן? מה איסור פה? אז אנחנו נצטרך... קודם כל צריך להגדיר מה רמת הצורך. שנית, צריך להגדיר מה האיסור, מסכים איתך? מה האיסור? אין הכי נמי. מה האיסור של בן אדם לגזוז ציפורניים בכל המועד? אז אצל בן אדם יש שני עניינים בגזיזת ציפורניים. יש מלאכת גוזז, זה בשבת, בהלכות שבת, למרות שבעצם אין פה גוזז, כי אתה לא רוצה את הציפורן, אתה לא שומר אותה, אני חושב, אז עדיין. חזל אמרו שיש בזה גוזז, ואז בכל המועד חזל רצו שבן אדם יתארגן לפני החג. אז מה האיסור אצל סוס? נחפש. או, אז לא. לא מדברים פה על מחווה למלאכתו. זה כל הראשונים מסכימים, כמעט כל הראשונים מסכימים, שאין פה מחווה למלאכתו, שאם יש מחווה למלאכתו אין מה לדון. אחד הסוגיות המאוד מעניינות פה, שאני אשאיר לכם כמראה מקום, אני רואה שלא נספיק השבוע, זה שיש בשער הציון פה דיון, מה נקרא מכוון מלאכתו, פה, בהלכות האלה. האם אנחנו נאמר שבן אדם, שהייתי עסוק, סליחה, הבמבה לא הייתה במבצע פה, אז רצתי לרמי לוי, והפופקורן שלי בדיוק לא יצא לי כמו שהייתי עסוק בדברים מאוד מאוד חשובים, סליחה, לא יכולתי, לא הספקתי, זה לא אשמתי, אתם לא מבינים, הייתי עסוק בדברים חשובים. הייתי צריך להשיג במבה לחג. אז רגע, אנחנו, מה זה, זה מכוון מלאכתו? אני לא כיוונתי, הייתי עסוק בדברים חשובים. אולי לך במבה זה לא חשוב, לי במבה זה חשוב. עד איפה אני הולך עם מכוון מלאכתו במועד? זה נשמע לכם מצחיק? זה לא מצחיק. אנחנו כולנו עושים את השטויות האלה, ביחס לתפילה בציבור ודברים אחרים. ישנו כל מיני תירוצים למה אנחנו לא יכולים להגיע לתפילה בציבור, כי אנחנו עסוקים דברים מאוד 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 חשובים, אבל איכשהו אם היה איזשהו מאמר באינטרנט שתפס את האינטרס שלנו, אנחנו מסוגלים לשבת לקרוא אותו 20 דקות. אותם 20 דקות שלא היה לי ללכת לבית כנסת, לתפוס תפילה בציבור. אז זאת אומרת, יש לנו איזשהו משחק שאם, עכשיו זה נוגע להשלמת תפילה, אנחנו ביחס להשלמת תפילה, יש לנו דיון, רק בן אדם פושע לא יכול להשלים תפילה. והשער הציון רוצה לטעון, הוא ממש מנסה להקל המשנה ברורה, והוא אומר, איי, מצאתי מחמיר. ואז הוא אומר, שאל להקל מהזווית הזו, אוי, מצאתי עוד מחמיר. אתה רואה שהוא ממש מנסה, הכיוון שלו בסוגיה הייתה להקל. והוא מתמודד עם השיטות המחמירות. אנחנו במשנה, לא המשנה, הגמרא בשבת, זה רש"י בשבת, זה גמרא שאנחנו... נגיע לה. גמרא שאנחנו נגיע לה. על מי מותר לו להסתפר בכל המועד? כן. אנחנו נגיע לזה. אז אחד הדוגמאות זה שבן אדם היה טרוד במלאכתו. הוא היה עסוק בלהרוויח כסף. והגרא טוען שזה המקור לדין, שכשבן אדם עסוק בלהרוויח כסף, ובגלל זה הוא פספס את התפילה או משהו אחר, כמה שהוא היה לא בסדר, אני לא קורא לו פושע. סליחה, רצית למכור עוד ארטיק אחד, ובשביל זה פספסת תפילה, פספסת מנחה בשביל ארטיק, מה רווחת על ארטיק הזה? 20 אגורות? שקל. פספסת מנחה על ארטיק הזה? כמה אנשים יום יום מתמודדים עם היצר הזה? אומר לנו הגרא בשולחן ערוך, הבן אדם לא בסדר, אבל הוא לא נקרא פושע. זאת אומרת, האדם שמרשה לעצמו להיות תרוד במאמר באינטרנט או דברים אחרים, ביחס לתפילה שהוא פספס, הוא לא פושע. זה ככה יוצא שם. עכשיו אנחנו נצטרך פה, ופה השער הציון נכנס לסוגיה הזו, להגדיר מה נקרא פושע, מה נקרא מכוון לחטוא במועד. פה הסוגיה. אתה העלית לגבי הסוס, זה בדיוק הסוגיה. פה, בסוגיה הזו, זה המקום שהשער הציון, זה בכלל לא במשלבורה, השער הציון, שער הציון ארוך, זה י"ז אני חושב, נכנס לכל הסוגיה, כדאי שתראו את זה. זה יסודי, זה ממש נוגע לנו. מעשים בכל יום, כל חול המועד, אנשים מתקשרים עם שאלות של האם זה מכוון לחטוא במועד, היה מבצע באינטרנט, אני חשבתי שאני אגיע לזה, לא הזמנתי את הדבר, המבצע מסתיים אחרי, עד שיצא החג אין עוד את המבצע, האם אני צריך להפסיד את ה-30 שקלים האלה, או שאני יכול לעשות את הקנייה באינטרנט. אני לא מכוון לחטוא במועד, יכולתי לעשות קודם, אבל הייתי עסוק. הייתי עסוק הזה, זה תירוץ או לא תירוץ? זה נפקא מינה, כי אם זה מכוון לחטוא במועד, אין יתר, סליחה. לא משנה לי שהבן אדם יש לו הפסד פה. כיוון לחטוא במועד, אז פה הסוגיה. תראו את זה בשער הציון. אני רק נתתי את שני הקצוות מבחינת הגדר ההלכתי, בהלכות שבת.
אז כן. אתה מגדיר את הקו בין מכוון לחטוא למי שמעסוק, זה רק מי שיושב כן. על השפה, בטטה.
תראה, ביחס לתפילה כן. וגם זה לא פשוט, כי אם הוא באמצע לראות סרט מרתק, הוא לא, צריך לחזור בשביל שורת את הסרט, אבל הוא לא נחשב פושע, על זה שהוא פספס את התפילה. הייתי עסוק. זה כמעט לא מצוי בן אדם שלא יכול להשלים את התפילה שלו. זאת אומרת, כמעט, זאת אומרת, פושע צריך להיות ממש פושע. כן. אז אנחנו מוצאים כזה גדר. השאלה היא פה מה נחשב מכוון לחטוא. פה. זה מאוד תמוע לי, רמת הקולה פה. כי לכאורה, כל האיתות של ללכות חול המועד זה לחומרה. ופה, בסוגיה כל כך חמורה, יש לנו במשנה ברורה נטייה מאוד גדולה להקל בשער הציון. טוב, אנחנו מתקדמים. אז משום, אם זה משום רבי מאיר, אז ישנו את הגמרא בהוריות שכנסו את רבי מאיר, ובגלל זה הציטוט מרבי מאיר נאמר במשום רבי מאיר. זה כנס שכנסו, אם זה רב, אז צריך להבין למה. כללית כשכתוב משום הכוונה ציטוט, והוא לא שמע את זה ישירות. זה ציטוט מפי ציטוט, זה משם. אני לא יודע, אם פה זה משום רב, אני לא יודע. משום רבינו אמר, אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו, מה החידוש סוס לעומת חמור? למה אני צריך שני הדוגמאות? מותר. ליטול ציפורניים בחולו של מועד, אבל חמרה דרך חיה, לא. חמור הריחיים לא, יש פה הסבר מאוד מעניין במפרש. רבי יהודה שרי, יש לנו פסיקה פה, שוב, משקל הלכתי, פחות מרב חמה, כי זה לא דרש בציבור, אלא הוא התיר הלכה למעשה, למשקל תופרי לחמרה דריחיה. אז יש לנו פה הוראה של רב יהודה, שהוא אחרי רב ושמואל, הוא הדור הבא רב יהודה בר יחזקאל, הוא התלמיד של שמואל, הלכה כבטראי, הרגע סתרנו את החומרה היחידה שהיה לנו מרב. זאת אומרת, רב התיר את הכל חוץ מחמור הרי חיים. רבי יהודה, רב יהודה האמורה, שהוא הדור הבא, התיר אפילו תופה לחמר דרי חיה. אז עכשיו, מה יוצא לי? לכולה, הלכה כבטראי. למה אתם לא קופצים? הלכה כבטראי לפי חלק מהראשונים זה רק מהדור של רבא ואביי, אבל הרבה ראשונים לא נוקטים ככה. הרבה ראשונים נוקטים שזה גם לפני, ככה כותב הכסף משנה. הרבה ראשונים נוקטים שזה גם לפני.
זה גם לשון מוזר, שבמקום להגיד רבי יהודה שרי אף חמור דרי חיה. וזה לא שיחה ביניהם.
הוא לא דן איתו, זה ציטוט סיפור, זה ציטוט של פסיקה שלו. רבי יהודה שרי, זה לא רבי יהודה אומר, זה ציטוט פסיקה, זה משקל הרבה יותר גדול מבחינה הלכתית. רב אמר, רבי יהודה הורה, שרי זאת אומרת, למייסה הוא פסק ככה. שרי לבני בר המדך, למקדח נהר הבורניץ ראינו, נכון? זה פסיקה, הוא התיר בשעת מייסה, אמר לאנשי בר המדך, אתם יכולים לקדוח את נהר בורניץ.
אז הוא לא בציבור.
הוא לא דרש את זה בציבור, הוא פסק את זה. רב יהודה שרי זה רב יהודה פסק שמותר. למשקל, תופרי, לחמרה, דרי חיה. אז באמת ככה אנחנו נוקטים להלכה, כי יש פה פסיקה בגמרא. ולעוקמי רי חיה. הוא התיר להעמיד רי חיים. אז פה יש לי פסיקה מפורשת, כמו חכמים של המשנה. מעמידין רי חיים. נכון? אם התלבטנו איך להבין את הדרש רב חמה, פסיקה מפורשת יש לי פה כמו חכמים. עכשיו, נקודת קרויוז ששווה לכם לבדוק, כשפותחים את השולחן ערוך והוא פוסק שמותר להעמיד רי חיים, אז איזה מקור הגרא יצטט לי? את הדרש רב חמה או את הרב יהודה? ומשם אנחנו ננסה להבין איך הוא הבין את הדרש רב חמה. הרי הראינו שאפשר להבין בדרש רב חמה שהוא פוסק כמו אחד מהשתי שיטות בתוך רב יהודה, או שהוא פוסק כמו חכמים. אמרנו יש שני דרכים להבין את הפסיקה של רב חמה. המחבר מתיר. עכשיו כשמסתכלים על המראה מקום של הגרא, אפשר להבין את עומק הבנת הגרא בשולחן ערוך, מאיפה הוא הוציא את הפסק הזה? מהעמוד א' או מהעמוד ב'? יהיו לזה גם השלכות ריחתיות. ולעוקמי רי חיה, ולעמיד רי חיים, ולמבני רי חיה, המשפט הזה לא כתוב בריף, ולמבני רי חיה. עכשיו, אתם שאלתם בהתחלה, מה זה לעמיד רי חיים? אז יש מחלוקת ראשונים בכלל, מה זה הפעולה של העמדת רי חיים? יש אומרים שהכוונה הייתה מתחיל מאפס, בונה רי חיים. זה העמדת רי חיים. יש אומרים, לא, העמדת רי חיים זה, יש לך כמעט את הכל, אתה רק מעמיד את זה. אתה עושה את הפעולה האחרונה להביא את זה למצב פועל. נפקא מינה עצומה בין שני השיטות, מה הותר לי? כולל השאלה האם כרוך פה מעשה אומן, מה האיסור שהמשנה התירה לי? אז פה, אם כתוב לי למבנה רי חיה, אחרי לעוקמי רי חיה, מה שעריף לא גורס, אז זה הוכחה, אם זו הגרסה הנכונה, שהעוקמי רי חיה של המשנה זה היתר הרבה יותר קלוש. זה לא היתר של לבנות את הכל מאפס, כי אתה רואה שהברייתא חילקה את זה לשניים. אתה יכול לומר, זה לא מוכח, אבל זה בהחלט נותן משקל לכיוון הזה. אתם איתי, חבר'ה? אתם ביקשתם גמרא, אני מוכן להתחיל מהראשונים. נתקדם בגמרא? כן? ולמבני... לא יודע. מה שאני רואה בריחיים שיש בעיר העתיקה זה הרבה יותר מורכב. מחברים אבן גדולה לעץ, לדבר מרכזי, זאת אומרת יש איזשהו מנגנון שמחזיק את זה. יש בעיר העתיקה ריחיים, אתה מכיר? אם אתה מגיע מהחניון, אז בין החניון לעולם מנטיפיורי. החנות ספרים שם, ליד המדרגות, אפשר היות. אתה יורד את המדרגות לקוטה, יש שם חנות ספרים? מוריה, אני חושב. אתה ממשיך את הרחוב של מוריה, אז אחרי 20 שניות מצד שמאל יש ריחיים. אז הריחיים האלה, איך שאני רואה אותם, זה... יש עץ שמחובר לאבן שתתגלגל מסביב, העץ הזה מחובר לעץ מרכזי, זה בניין מאוד רציני. זאת אומרת, זה דורש אנשים, זה משקל, זה עבודה, זה... אני הייתי חושב שלהעמיד זה לחבר את המנגנון הזה, להעמיד אותו שהוא יכול ללכת.
בכל הציון ראיתי אחד שהוא יותר נשמע כמו מעמידים, שהוא מין משולש כזה, שהוא מבוץ, מבוץ מיובש, ואז היו תנור וגם ריחיים, רק הצורה הוא שונה. אז הקיריים הוא יותר שטוח.
ריחיים אבל. ריחיים, כן. ולמבנה עמת ריחיה, אז שוב, זה כולה, הוא התיר, אבל זה חומרה כי הוא מלמד אותי שבעמדת ריחיים שבמשנה לא היה לי את ההתר הזה. אל תחשוב שחלק ממה שהמשנה התירה לך זה העמדת ריחיים כולל לבנות את העמה, את המסלול של הריחיים. עכשיו התרתי לך את זה. זאת אומרת, זה לא היה כלול בהתר של המשנה. שוב, הגדרנו עכשיו את ההתר יותר טוב. ולמבני אוריה. מה זה למבני אוריה? רש"י אומר רפת בקר. מה? כן. זו פוסק כמו רבנן ומתיר הלאה. שאלה טובה. אתה רוצה לומר אולי הוא מגדיר את רבנן? אולי. אולי הוא פוסק כמו רבנן ומגדיר את רמת היתר שלהם? אולי. אני שומע, יכול להיות, אני מקבל.
אומרת הגמרא...
ולמבני אוריה. אז יש פה הגדרות מאוד מעניינות בראשונים. מה זה לבנות אורווה, לבנות רפת? אני בדמיון שלי חשבתי שלבנות רפת זה לבנות את הגדר מסביב. תהנו, עשיתי לכם רפת. בראשונים לא כתוב ככה. כן, אני חשבתי שרפת זה דיר.
הרפת רואים
הגעגע, לא? אוקיי.
שאנחנו היום קודם.
בסדר, אתה אומר הרפת זה הברן, כאילו זה ה... אוקיי, בסדר. הרפת זה ה... אוקיי, אז אתה צודק, זו הטעות שלי בתפיסה. אבל עדיין הראשונים מדגישים שהבהמה לא ישנה טוב אם אין לה רצפה ישרה. זאת אומרת... כתוב ראשני, מה אתה בונה? אתה מסדר לה את הרצפה, מה זאת אומרת, איך היא תלך לישון בלילה? אז זה מעניין, אני לא ידעתי שגם בהמות צריכות, זה בראשונים, זה מה שכתוב, שאתה, הם צריכים את ההגנה, אבל הם בעיקר צריכים את המקום המסודר ללכת לישון. זה הרפת. כן? אז זה מותר, אז שוב, נצטרך לומר שזה לא מכוון לחטוא במועד. עכשיו, בכל הלמיבני הזה, אז יש רמב"ן. רמב"ן אומר, במשנה הבאה נאמר, עושים מעקה לגג. ושם הגמרא אומרת, הרי רק התראו לך מעשה אדיוט. מה זה מעשה אדיוט? אז הוצא ודפנה, צר בצרור ואינו תחבטית. ראינו את ההגדרות האלה כבר. הרמב"ן אומר, אם דבר שאתה עושה מצווה, כמו לבנות מעקה, רק התראו לך מעשה אדיוט בצורה מאולתרת, אז כל שכן שכשאתה בונה את הדיר, את הרפת לבקר, לא תראו לך יותר מהצורה המולטרת הזו. זה חידוש לרמב"ן שדי יתקבל להלכה. אתה רוצה... טוב. מה? מה הכוונה מה החידוש? לא שומע. על מה אתה מדבר? אני חושב, בוא נחכה, בוא נראה, בסדר, אבי אומר תרחה, אני רוצה שירצה תלוי, לא הגדרנו מה האיסור בינתיים, ולא הגדרנו מה היתר. צריך להגדיר את שניים, בסדר, אני לא יודע לא מה האיסור ולא מה היתר בשלב הזה. טוב, עכשיו, היה לי הפתעה, ש... רק מתלבט לפי הזמן, מה עדיף לכם, להתעמק בסוגיה הזו או לגמור את כל הגמרא? נגמור את כל הגמרא, כן? ואז אתם תעשו את הראשונים ואת הטור ובית ספר שולחן ערוך כמו שצריך שבוע הבא? כי באמת הסוגיות קשורות, לא כדאי, אני אתחיל להיכנס לראשונים, אני מציע, הגדרנו כמה שאלות, בואו נתקדם בסוגיה, ואז מה שנספיק ראשונים נספיק, ואז שבוע הבא בזאת שנגמור את הסוגיה. רב או רבה, שרה, שוב, הוא פסק להתיר, לסרוקי סוסיה, לסרוק את הסוסים. אז רש"י מוסיף במסרק של ברזל, שזה המשנה בסוף ביצה, דנה שאתה ודאי תפצע אותו, תגרום לו לדמם, כן, מקרצפים, מקרדים, המשנה שם מחלקת איך מותר לך, אבל פה אתה ודאי פוצע אותו. אבל שוב, השאלה שלנו תהיה קודם כל, מה האיסור? האם האיסור כמו ביום טוב, החבורה שאתה עושה, שזה נוח לבהמה, כי המסרק ברזל מגרד אותה וטוב לה, אתה עושה לה נחת רוח, הגמרא אומרת, בהמה שאתה מרוצה ממנה, אז אתה עושה לה את הנחת רוח הזה, כן? אז רואים את האנשים הכלבים שלהם, רוצים לתת להם נחת, אז מגרדים להם טוב מאחורי האוזניים, כן, בצוואר, כן? אז גם עם הסוסים זה היה ככה. אז האם האיסור הוא כמו המשנה בביצה, שהכוונה היא הפציעה של הבהמה, או שיש פה איסור אחר, ואז השאלה הבאה תהיה מה היתר? מה היתר לסרוק את הסוס? אני יכול לשטוף טוטו שלי? תבין בה שלי. רוצה שהיא תראה יפה? סליחה, אני מסתובב ביישוב, צריך לראות מכובד. כולם צוחקים, לא יפה. אוקיי, לא, אבל ברצינות. מה היתר לסרוק את הסוס? שירי יפה, כן?
כמה
ניבה נשים לו, כן? בסדר? אני לא מצאתי איזו הגדרה טובה, אתה צוחק, אני לא מצאתי. זאת אומרת, זה נראה שזה היה פשוט לכולם. שכן? שירי יפה, אוקיי? אז שוב, מה התארתי בשביל מה? עד איפה אני אתיר?
תלישת שיער זה לא נכנס לאיסורים.
אז, תלישת שיער... בשבת. לולי שחזל גזרו לנו, אז חזל אומרים, כי אתה רוצה לתלוש את השערות המדולדלות. אז חזל גזרו עלינו, ואז אמרו, המסרק הוא עובדן דחול, אתה צריך לייחד מסרק. אתה צריך מסרק שלא יתלוש, ואתה צריך לייחד את המסרק. היו שואלים אותנו, אני לא יודע מה היינו אומרים. אני ודאי לא רוצה לתלוש אף שערה, שם כולם יישארו. בסדר, אולי יש אנשים שיש להם מספיק, אז הם רוצים שמה שמדולדל יברח להם. אבל לא יודע. זאת אומרת, בהלכות שבת, חזל הגדירו לי, חזל הגדירו לי. אני לא ברור לי את המציאות. אז אתה רוצה לומר עכשיו שמשבת זה יעבור לפה, שפה האיסור הוא תלישת שערות, גם בסוס אתה רוצה לתלוש את השערות המדולדלות?
נכון, שאנחנו עושים כמובן מאליו שהמלאכה תהיה אסורה.
אני שומע, אני בכוונה הבאתי מביצה, כי רציתי גם לדייק את רשי, שרשי הוסיף את המילה במסרק של ברזל, רשי לא היה צריך לומר לי איזה מסרק. אז בגלל דיוק הזה רציתי לומר שהוא בונה על הסוגיה שם. אני לא יודע. ולמבני הקרפיטה, אז הוא התיר להם לבנות את המיכל ששמים את התבן לסוסים, את התבועה, סליחה, לסוסים. ולמבני, אז פה שוב, יש לי היתר לבנות איצטבה. אז זה היה מאוד נחמד לראות בראשונים פה. רש"י אומר איצטבה אז בניין אבנים, אחרים אומרים, הרבה ראשונים אומרים, לא, מדובר פה על ספסל, וספסל זה לא מעשה אומן, כולם יודעים לקחת קרש ולחבר לו עוד שני קרשים, יש לך ספסל, זה לא מעשה אומן. אוקיי, שאלתי את עצמי אם אני יודע איך לעשות את זה, התשובה היא לא, אני לא יודע איך לעשות את זה, תסבירו לי, אני לא יודע, לקחת קרש, לחבר לו שני קרשים ושהוא יעמוד ולא ייפול, וכשאתה זז ככה זה לא יתפרק, אני לא יודע לעשות את זה. אבל הראשונים היה פשוט שזה לא מעשה אומן, אז לא יודע. בסדר? אני לא יודע. אתם יודעים איך לעשות את זה? אתה כן, אוקיי.
לעשות זה האיף. צריך לשים ככה, אני יכול לעשות סוף שככה זה.
אוקיי. אני שומע?
לא, מעשה אומן.
השאלה אם זה עושה את זה מעשה אומן, כן. ולמבני הקרפיטו, למבני איצטבה. רבה שרה, שוב, פסק להתיר, למשקל דמה, אז פה בגמרא שלנו כתוב לבהמה, בריף כתוב לחמור, והגמרא בשבת אומרת לנו שלחמור יש תקופות שזה פיקוח נפש בשבילו להוציא לו דם, אז אני לא יודע אם לריף היה גרסה אחרת, או הריף רצה להגדיר אחרת, האמת היא שבהתחלה חשבתי ככה, אבל בסוף כשראיתי שריף מצטט לנו את התוספתא שמתירה כל רפואה לבהמה בחול המועד, אז אמרתי, אז זה לא, אי אפשר לדייק ככה לכאורה בריף. אני לא מספיק מבין בהקזת דם לבהמות, מה זה מועיל לשאר הבהמות, אבל לכאורה אי אפשר לדייק ככה. לכל הדמועד, אמר לי אביי, תעניה דמסייע לך, מקזין דן לבהמה, ואין מונין רפואה, לא יודע למה נקטו בלשון הזה לבהמה בחולו של מועד. אז ככה באמת נקטו, אנחנו נראה את זה. רבה שרה הוא התיר לקסקוסי קרמי. אז יש פה הרבה מאוד שיטות בראשונים, מה זה קסקוסי קרמי? רש"י אומר שזה סוג של גיהוץ. אם זה סוג של גיהוץ זה חידוש ענק, כי אנחנו הרי אוסרים גיהוץ וקיבוס בכל המועד. אז השאלה פה, מה מיוחד בגיהוץ הזה שהוא התיר את זה? אז רוב הראשונים לא נוקטים כמו רש"י בהסבר של קסקוסי קרמי. רובם הולכים כמו הגאות העשירי פה. אבל בסדר, נראה את זה במהלך סוגיה. מה איתה עם מה? מעשה אדיוטו. אמר ויצחק ברמי אמר רב חיסטה. עלינו דו, כן? רב חיסטה, חמיב של רבה. כיתורי בירי, יש פה גרסאות, אסור. מה איתה עם המעשה אומנו? אמר רבה, מן דמתקיל ארה, מי שמסכל את הקרקע, הוא אוסף דברים מהאדמה כדי לעשות עדיית דבידרי, אם הוא רוצה ליצור מקום ששם יוכלו לחוות את החיטים, כן? אז שרי זה מותר. עדיית דארה אסיר. עכשיו אנחנו נשאל שאלה פשוטה, מה זה הדייטה? הכוונה שלו יעקובת? אני עסוק פה עכשיו בשאלה, תלוי מה כיוונת, זה יגדיר אם זה מותר או אסור. זה השאלה פה? אוקיי, אז נקרא את השורה הבאה, אומרת הגמרא, היחידה מי? מה זה יחידה? הגמרא לא יודע איך אני מכוון? אני אומר לך, לשם ייחוד אני יוצר בידרי. מה זאת אומרת יחידה? אז יש פה גרסה, אנחנו נהפוך את הגרסה, יש פה גרסות לאורך כל הסוגיה, אני מעדיף ללכת עם הגרסה שאני יודע להבין. מוליה בנצה ונצה במוליה, אם אתה לוקח את האפר הגבוה, שם אותו נמוך, את האפר הנמוך, שם אותו גבוה, אז הדייטה דבידרי. אתה מיישר את המקום כדי שיהיה לך ישר ותוכל לחוות חיטים. אבל כל מוליה ושדה במוליה, נצה ושדה בנצה, הדייטה דערה. אם אתה לוקח את האפר למעלה, מרים ומוריד, מרים ומוריד, את האפר למטה, מרים ומוריד, אז זה חרישה. זה אתה כבר עושה מעשה חרישה, נקודה. שקויה, עכשיו לא הבנתי. אני, הדד שלי, אני יודע מה אני עושה, מה הגמרא הגדירה לי פה? זאת אומרת, מה הגמרא פה הלכה או לכולה או לחומרה. אבל הגמרא נכנסה לאיזושהי הגדרה שהיא שונה מהרישה. הרי שהגמרא אמרה, זה תלוי בדעת שלך. אז הגמרא אמרה, זה תלוי במעשה שלך. אז אני יכול להבין את זה לכולה או לחומרה. אני רוצה לחרוש, אני לא אחרוש. אני לוקח ממוליה ושעדי בנאצה, זה מותר? זה מצוין בשבילי, כשאני אחרוש אחרי החג, זה יהיה בסדר. או שאני יכול להבין שזה לחומרה, זה לא לכולה. הגמרא באה להחמיר עליך. הגמרא באה ואמרה, אתה יכול להיות טיטן שאתה עושה עדייתא דבידרי, אתה בעצם מייצר מקום, אבל אל תחשוב שאתה יכול לעשות את זה, כי אם אתה לא עושה את זה בצורה תקינה, אם אתה לא לוקח את המוליה ושדי בנאצה, אם אתה לא משווה את הקרקע, אז מבחינתנו זה חרישה ולא מעניין אותנו הדעת שלך.
מה עשי שאתה לא יכול לסחוב את הדעת?
יפה. אז לפי מה שאני ראיתי, כל הראשונים אומרים ככה, כל הראשונים אומרים שזה לחומרה, עכשיו נשאל שאלה שנייה. הגמרא אמרה לי גדר דאורייתא או דרבנן? וזה מחלוקת, או גדר בדין, או גדר נוסף, נאמר את זה ככה. האם הגמרא אומרת, מה שהתרתי לך, זה רק שהמעשה לא סותר את המחשבה, או שהגמרא באה ואמרה לך, וזה מחלוקת ראשונים. מה שאני אומר עכשיו זה שתי שיטות בראשונים. או שהגמרא אומרת, תדע. בעצם עיקר הדין, גם אם אתה לא יוצלח, שלא יודע לקחת את מלמעלה ללמטה ואת הלמטה ללמעלה, אתה לא יודע להשוות כדי לעשות בידרי, מעיקר הדין, היות וזה הכוונה שלך, זה מותר. אבל אנחנו לא נתיר לך, כי בעיני הציבור זה נראה שאתה עושה מעשה חרישה. וזה, שוב, שתי שיטות בראשונים איך להבין למה הגמרא הוסיפה הגדרה. עכשיו שיש לכם את היסוד הזה, אתם תראו לאורך כל המשך העמוד, אותו סיפור. הגמרא אומרת מותר לאסוף עצים מהאדמה, שימו לב שרשי על הריף מוסיף מילה שלא כתוב אצלנו, לתלוש עצים, זאת אומרת רשי על הריף מוסיף לנו הגדרה פה, שזה לא רק ציווי כללית בשעס, זה עצים מפוזרים על הרצפה, זה ענפים, זה ציווי. אז אם היינו קוראים את הגמרא סתם, היינו מבינים שהגמרא דנה בלאסוף עצים מהאדמה. רש"י על הריף, וככה עוד ראשונים אומרים, שהבעיה פה היא שאתה גם תולש, זה לא רק עצים, זה גם עצים שמחוברים לקרקע. אז זה נקודה שנייה. עכשיו, יש פה עוד שאלה. הגמרא בשבת, כשהיא מגדירה לי מעשה חרישה, היא אומרת לי, אבל תדע, היא אומרת את אותו הגדרה, זה למה שלקחתי את הגדרה הזו, כי שם אין לנו גרסות, מוליה ושדי בנצה, נצה ושדי במוליה, זה הגמרא בשבת אומרת לי, בגדר חרישה, אתה משווה לי את האדמה, זה למה שהראשונים התקשו פה, כי בפשטות זה הגדר של חרישה, אבל בסוגיה שלנו זה יותר מסתדר שזה הגדר של בידרי. אז יש לך שני גרסאות, כי מושכים לכאן ולכאן. אבל הגמרא בשבת אומרת לי, אבל מה, אבל בבית מספיק שיש לי גבשושית אפר, והרמתי אותה ועשיתי תיקון לאדמה. אני לא צריך להגיע לכדי שיעור. ישרת את האדמה בבית, עברת ליסוד דאורייתא, ישרת את האדמה. אז עכשיו מתחילה השאלה, אז מה בחול המועד? מותר לי להרים גבשושית אפר? אני נמצא בכל המועד סוכות בסוכה שלי, ופתאום יש לי שולחן שעושה ככה, אני רוצה ליישר את האדמה, שיהיה לי נוח לשבת ליד השולחן, בסוכות מותר לי או אסור לי. אני הרגע הגדרתי שזה מותר לך לבידרי, אסור לך במעשה חרישה. ההגדרה של תיקון בית בשבת זה כשאתה מזיז גבשושית. אז כל הראשונים, וכך נפסק לך בשכון ארוך, תראו את זה בבקשה, בתף קוף מם סעיף ב', זאת אומרת, זה, כל הסוגיה שלנו הוא סעיף ה' ו' ז' ח' ת', צריך לחזור לסעיף ב', ושם היה לי הפתעה. הבית יוסף מצטט את זה מפסקי התוספות, זה מופיע אצלנו, לא בתוספות, אבל כן בפסקי התוספות, שהראש חיבר, ואז הוא מצטט את זה מהמגיד משנה סמק וסמק, והוא לא מצטט את זה מרשי על הריף. רשי על הריף כותב את זה. זאת אומרת, רשי על הריף כותב פשוט שמותר לקחת את האפר בבית, להם זה היה בבית, שאתה יכול ליישר את האדמה בבית. אבל פה מתחילה השאלה הבאה, למה זה מותר? נכון, כולם מסכימים שמותר, השאלה היא למה. ויהיה לזה הרבה השלכות עכשיו להלכה. למה מותר לי בבית שלי, בסוכה שלי, ליישר את האדמה? מה ההתר? נקרא עכשיו רשי על הריף, בוא נראה את רשי על הריף, נראה את הפסקי תוספות. אולי אני רק אסכם לכם מראים מקומות לפני שנסיים. אני מציע שנגיע בסוגיה שלנו, עד אמר רב האימן דה פסח דקלה, זאת אומרת ליד תוספות כיתורי, ואמר רב האימן דה פסח דקלה, שנגיע עד שם, כמרה רשי תוספות, ריף רן ראש, עם האגות השירי בראש, עם הרשי על הריף, מעבר לזה הרמב״ם על הסוגיה, ושוב זה רמב״ם שפרוס על כמה הלכות, כי יש, הרמב״ם הרי צירף את כל סוגיית תנור עם הסוגיה שלנו. בנוסף, כדאי לראות בתף קוף מם כמעט את כל הסימן זה נוגע לנו, כמעט הכל זה אנחנו. ואז יש לנו גם זה לא ארוך בבית יוסף. תראו את הגרא בסעיף ב' בתף קוף מם, הגרא מאוד חשוב. ואם יש לכם זמן, תשבו את הגרא, סליחה, בסעיף ה', לא בסעיף ב'. בסעיף ה', תשבו את הגרא לגרא שראינו בתחילת הלכות חול המועד. כשחיפשנו איך להגדיר מה ההיתרים של חול המועד, מה עשו בתף קוף למד, אז הגרא נתן לנו הקדמה. פה הגרא שוב נותן לנו הגדרות מתי מעשה אומן אסור, מותר, מתי ההגדרות בין צורך אוכל נפש לצורך המועד, כן? אלה הגדרות שהגרא מחדד לנו פה. אז כדאי להשוות אותו לגרא בתחילת סוגיות הלכות חול המועד שראינו כבר. בנוסף, כדאי לראות שתדעו שאנחנו עכשיו נכנסים לסוגיות, כל משפט שקראנו הוא עוד סעיף בשולחן ערוך. הסוגיות שאנחנו נכנסים עכשיו הן לב ליבם של הלכות חול המועד. מאוד חשוב גם לראות פה את המשנה ברורה ושאר הציון וערוך השולחן. כן, ערוך השולחן פה יש לו חומרה חשובה. אני יודע ערוך השולחן, כן, הוא כללית מקל, אבל ערוך השולחן בתף קוף מם יש לו חומרה חשובה. עכשיו בנוסף, אני זכור שיש גם לא, זה ראינו כבר. אז בנוסף זה תף קוף למד וו סעיף ב', ההתר לסרוק את הסוס. אולי אתם תמצאו משהו שאני לא מצאתי בהגדרות שם. תף קוף למד וו, כן, תף קוף למד וו, סעיף א' וב', זה הסוגיות שלנו. צריך גם לראות את ג', למרות שרק ראינו חלק ממנה, אבל שם זה הדין של הקזת דם ורפואה לבהמה. זאת אומרת, תף קוף למד וו, בעצם כמעט כל הסימן. ושוב, שם עם הנושא כלים. אז זה עיקר הסוגיה שלנו. כן. יש גם בתף קוף מם א', אבל אני חושב שזה מדי הרבה. אני מציע, תתחילו עם זה. אם תוכלו, זה עוד סוגיה שאני לא יודע אם נגיע לשבוע הבא, זה הקסקוסי קירמה. זאת אומרת, מה ההתר מבחינת גיהוץ, מה ההתר בחול המועד. זה עוד סוגיה נוספת שצריך להגיע אליה, אני לא יודע אם תספיקו גם את זה לשבוע הבא. זה צריך לסכם שוב, מה איסורים, מה ההתרים. בכל אחד, אין לי תשובה על כולם. אבל לא בכולם מצאתי התייחסות בראשונים ובפוסקים. מה האיסור במעשה? אמרנו אז מה?